אנחנו בשיעורים הקודמים עסקנו קצת בדרגות של ההתפתחות של המודעות בהתאם לעניין של יציאת מצרים, הליכה במדבר, מתן תורה. התחלנו לעסוק קצת בנושא הזה. אנחנו היום נמצאים בט"ו בשבט ואנחנו נסביר, נמשיך את הנושא שלנו, אבל בהקשר ליום המיוחד ומה שצריכים ללמוד ממנו, כפי שהם גורם בחסידות, העניין של ט"ו בשבט. המשנה אומרת שיש 4 ו-6 שנים. יש לנו בראש השנה, בשנה יש 4 זמנים שהם ראש השנה. יש לנו כמובן את ראש השנה המוכר באלף בתשרי, יש ראש השנה באלף באלול, יש לנו ראש השנה גם הוא די מוכר בניסן, אלף בניסן, ראש השנה למלאכים, ויש ראש השנה בחודש שבת. יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי. בית שמאי אומרים שראש השנה לאילן, שהוא בחודש שבט, הוא באלף שבט, וכבר עברנו. ובית הלל אומרים שזה בט"ו בשבט, ט"ו בשבט. הרבי שואל במאמר שעוסק בנושא של ט"ו בשבט, הרבי שואל שאלה. לכאורה, מה השוני שט"ו בשבט לפי דעת בית הלל זה בט"ו לחודש, ואילו שאר ראשי השנים הם באלף לחודש. לכאורה, מה יותר מתאים להיות ראש השנה? ראש השנה יותר מתאים להיות בתחילת החודש. מה מסמל תחילת החודש? החודשים שלנו זה על פי הסוד של על פי התהליכים של הלבנה, הירח, שמסמלים את עם ישראל. בתחילת החודש הלבנה מתחדשת. יש כאן התחלה חדשה. ולכן כשאנחנו מתחילים את השנה, התחלת השנה קשורה עם ההתחלה החדשה, נמשכת חיות חדשה לכל השנה כולה. מתי הזמן ש... מבטא את ההתחדשות, את ההתחלה, שזה נקרא ראש השנה, ההתחלה החדשה של השנה, בתחילת החודש, בזמן שהירח נמצא רק בלידה שלו. ידוע שתמיד כל התחלה קשור עם לידה, עם התחלה חדשה. אנחנו חוגגים יום הולדת. יום הולדת זה כמו ראש השנה שלנו. אז מה היום שאנחנו חוגגים את יום ההולדת? לא ביום שאנחנו גדולים, אלא ביום שנולדנו. לא אחרי שהתפתחנו, רק שנולדנו. זה היום שמבטא את ההתחלה, את ההתחלה החדשה. ולכן זה מאוד מובן מדוע כל הראשי שנים נמצאים באלף לחודש, זה תחילת הלבנה. ואז הרבי שואל, מדוע אם כן, ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן, הוא בט"ו לחודש. מה זה ט"ו? ט"ו זה בדיוק הזמן שהירח נמצא בשלמותו, בשלמות של האור שלו. אחר כך הוא הולך ומתמעט. המצב השלם של האור זה הט"ו לחודש. החגים בדרך כלל נמצאים בט"ו, יש לנו את... סוכות, את פסח, יש לנו עוד חגים שנמצאים, יש את פורים, יש את ט"ו באב, חגים שייכים, מה זה חג? חג זה זמן של גילוי של אור, שנמשך האור בשלמות. אז החגים שייכים באופן טבעי, לשלמות של הירח. לכן עיקר החגים הם בט"ו. לעומת זה, ראש השנה, התחלה, תמיד מתחילים בסוד של תחילת החודש. עם ישראל נמשלו לבנה, כשאתה רוצה לבטא תהליך של התחלה, זה קשור עם ההתחלה, תחילת החודש. כשרוצים לבטא תהליך של שלמות, גילוי של אור, זה תתווה. אם כך, למה ראש השנה לאילן הוא דווקא, לפי דעת בית הלל, דווקא בתתווה לחודש? זאת השאלה. ונקודת התשובה היא שט"ו בשבט הוא לא מסמל, הוא לא מבטא את ההתחלה של דבר חדש, שאנחנו דבר לא שלם, הוא באמת התחלה של מציאות שלמה, של הביטוי של השלמות של האדם. בלשון של הרבי, ט"ו בשבט מבטא, רובה מסביר מדוע, את הראש השנה לתענוג שבנו, למציאות השלמה שבנו. לא למציאות שמתחילה, אלא דווקא למציאות שהיא מבטאת שלמות. וזה קשור דווקא עם ראש השנה לאילן. כן, זה מאוד קשור. אתה אומר דבר מאוד מאוד נכון. ומסביר קודם כל מה מבטא אילן. מה זה הסוד של האילן? מסביר הרבי, באמת אנחנו חוגגים את ראש השנה לאילן לא בגלל האילנות כפשוטם. זה לא מתחיל עם האילן. זה מתחיל עם האדם, הממד באדם שמשול לאילן. כמו שהתורה אומרת, כי האדם עץ השדה. האדם נמשל לעץ. זאת אומרת, יהיה צד במודעות שלנו, צד בשלמות הפנימית שלנו, שהוא קשור דווקא לאילן, ולכן, בגלל המהות המיוחדת של האילן, שמיד נסביר אותה, לכן אנחנו גם חוגגים את ראש השנה לאילן, כפשוטו, בט"ו בשבט. אבל הצד האמיתי פה זה הצד הרוחני, שקשור עם האדם שנמשל לאילן. בכלל, עם ישראל נמשלו לצמיחה, קודש ישראל להשם, ראשית תבואתו. עם ישראל נמשלו לתבואה. לא רק שעם ישראל נמשלו לתבואה, כל החגים שלנו הם חגים שקשורים עם מה שקורה עם התבואה. פסח, זמן האביב, שאז הסעורים משלימים את גדילתם, אחרי זה שבועות, זה חג הקציר, קציר חיטים, וסוכות, זה זמן האסיף, הכל קשור עם תבואה, שאוספים את כל התבואה על הבית ובסוכות, הכל קשור עם תבואה, מסביר הרבי, החגים קשורים עם תבואה, בגלל שעם ישראל נמשלו לתבואה. זאת אומרת, יהיה צד של תבואה בתודעה שלנו, שעם ישראל, קודש ישראל, להשם ראשית תבואתו, שהצד הזה של התבואה מתבטא, שלכן אנחנו חוגגים את החגים בזמן של התבואה, כי התבואה מסמלת לנו משהו. כמו שהתבואה מסמלת משהו, לכן החגים קשורים, ככה גם האילן מסמל משהו אחר, צד אחר בנו, שאותו נסביר היום בהרחבה, ואת הצד המיוחד באדם שקשור עם האילן, לזה ההתחלה, הראש השנה, זה ט"ו בשבט. מה ההבדל בין תבואה לאילן? שראש השנה זה הזמן המיוחד לאילן, ויש לנו עוד, יש לנו ראש השנה אחר שקשור עם התבואה, וככה. מה מיוחד באילן? תבואה זה דבר שהעיקר בו, מבאר הרבי, זה צורך הכרחי של האדם. כדי ללחם שיצא מהתבואה או ירקות מסוגיהם השונים, זה הכרח. אז חייבים את זה. ודאי שהירקות והלחם הם גם טעימים. הם גם טעימים. אבל העיקר בהם זה לא התענוג שבהם. כן? העיקר בהם זה הצורך הבסיסי. הגוף זקוק, כשהגוף זקוק ככה, גם הנפש שלנו זקוקה לתבואה, לירקות. פירות האילן זה משהו שהוא מעבר לצורך הכרחי. למה זה נועד? למה נועדו האילנות? האילנות נועדו לתענוג. פירות האילן, בניגוד לירקות והתבואה, שכמובן גם הם טעימים, אבל אין להם את הטעם המיוחד של הפירות. המתיקות, השלמות של התענוג, נמצא דווקא בפירות, ולא בירקות. זו התכונה של האילן. גם מסביר הרב אילנות, עץ, עצים, כשמטיילים בגן של אילנות, זה עושה תענוג לנפש, כמו שהתורה מדברת על גן עדן, שהקדוש ברוך הוא שותל כל עץ נחמד למראה. בתוך גן עדן היו כל עצים נחמדים למראה, כי יש איזה צד מאוד נעים בקשר, צד של תענוג, שדרכו אנחנו מתחברים לאילן. זאת אומרת, האילן בניגוד לתבואה, תבואה זה, זה הצד בעם ישראל, שהוא גם מבטא מבחינה רוחנית עבודה רוחנית, אבל עבודה של הכרח. הלשון של הרבי, עבודה של קבלת עול, עבודה של השלמת תפקיד. אתה מתאמץ, אתה מתייגע, אתה יורד לתוך האדמה, זורעים אותך בתוך האדמה, אתה עובר קשיים, אתה גם מרקם, אחר כך אתה צומח, אבל מה צומח? מה זה הצמיחה? צמיחה של אותם ממדים של הכרח. אילן, כל העניין שלו, כל המהות שלו, זה לתת לנו שלמות שהיא מעבר להכרח. זה התענוג של הפירות. כמובן אנחנו מרגישים את זה בצורה פשוטה, שכמה שהירקות הם טעימים, אבל הטעם זה טעם לא של המתיקות המיוחדת הטבעית של הפירות. יש להם עניין אחר. גם בתבואה אני אוכל את הגרגירים, יש גם מוץ שם. יוצא מתוך זה שהאילן מסמל את הצד של התענוג בתוך הנפש. הצד התענוג בחיים, הצד של התענוג במציאות שלנו. וזה רמוז, אומר הרבי בפסוק, כי האדם עץ השדה. לא כתוב כי האיש, או הגבר, או האנוש, עץ השדה. יש הרבה שמות לאדם. אנוש, איש, אנוש, גבר, איש, אדם. מבואר בחסידות שאנוש זה השם שמבטא את החולשה האנושית. גבר זה כוח המאבק, להתגבר. איש מבטא כבר מעלה, אבל מעלת המידות. יש מעלה. אבל המעלה האמיתית של האדם זה כינוי אדם, שהאדם זה השלמות השכלית של האדם. כשאדם מגיע להתפתחות הכי שלמה שלו, שזה נקרא שיש לו את מעלת המוחים, מעלת השכל. אומר הרבי, הפסוק אומר, כי האדם עץ השדה. לא האיש, זאת אומרת, הצד שקשור עם העץ, זה הצד הכי נעלה בתוך האדם. הצד היותר שלם במציאות של האדם. והוא נמשל לאילן, באמת הרבי מביא בה, שהמדרשים קוראים שהתלמיד חכם, האדם שקנה חוכמה, הוא נקרא עץ. יש צד של עץ, אילן, הצד השלם במהות האנושית שלה. ולכן, כיוון שהעץ מבטא של שלמות, שלמות אנושית, לכן גם הפירות שלו, זה פירות של תענוג, זה לא הכרח, זה לא מינימום שצריך, זה לא בשביל הקיום, אלא זה בעצם השלמות, וזה אומר, נדבר על מדוע התענוג, דווקא הוא מבטא את השלמות, ועל פי זה מוכר לענות התשובה על השאלה שהתחלנו איתה. שהשאלה הייתה, למה ראש השנה לאילן הוא בט"ו בשבט, בט"ו לחודש, ולא באלף לחודש? מסביר הרבי, המיוחד בראש השנה לאילן, שהוא ראש השנה של השלמות, לא להתחלה. מה שמתחילים איתו באמת מתחיל בראש חודש, כל דבר כשהוא מתחיל הוא מתחיל קטן, אחר כך הוא צומח. אבל כל הסוד של ט"ו בשבט זה ההתחלה של הצד השלם, ולכן זה ט"ו לחודש, שזה בעצם ראש השנה מצד אחד, אבל האור הוא בשלמותו. הירח נמצא בשלמות. ממילא, כשמגיעים לט"ו בשבט, אז צריכים לנסות להתחבר ולהבין את המשמעות היותר עמוקה באדם, במושג אדם, ובעצם את המשמעות שעומדת, ובזה נשתדל לעסוק קצת היום, במושג תענוג, מה מבטא התענוג בתוך השלמות שלנו. מה זה חיים של תענוג שבעצם לוקחים אותם, הזמן בשנה שאנחנו לא צריכים לקחת את זה, חיים של תענוג זה ראש, לפי הסוד, שהרבי מבאר לנו על הסוד של ט"ו בשבט, זה באמת ט"ו בשבט. מט"ו בשבט לוקחים את התענוג בחיים, ורבי גם מוסיף ואומר שמט"ו בשבט זה גם מוסיף תענוג, משם גם שאר ראשי השנים שעניינם אחרת לגמרי, עבודה יותר של קבלה, של התחלה, של קבלת עול, גם הם מקבלים את התענוג שבהם מט"ו בשבט. אז ט"ו בשבט זה זמן מאוד מיוחד, שהוא גם מאוד דומה לנו לט"ו אחר, לט"ו אחר בשנה, שזה ט"ו באב. ידוע שט"ו בשבט וט"ו באב זה הימים המקבילים בשנה. ט"ו לחודש החמישי מחודש תשרי, ט"ו בשבט. ט"ו לחודש החמישי מניסן, זה ט"ו באב. זה בדיוק הזמן המקביל בשנה. והרב גם מציין הזה שבספרי הקבלה, בכתבי הארי, הדרושים שעוסקים בט"ו בשבט הם אותם דרושים שעוסקים בט"ו באב, זה הולך ביחד. עכשיו, גם ט"ו באב זה זמן שמבטא שלמות. קיים הסיערה והשלמות, הירח נמצא בשלמותו, וזה זמן של שלמות של גילוי של אור. לכן לא היו ימים טובים בישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. זמנים של שלמות של גילוי. אנחנו לא נמצאים היום בט"ו באב, אבל רק הט"ו באב שמבטא שלמות, הוא בעצם היום המקביל לט"ו בשבט, שעוד פעם זה יום בניגוד לצד, מה שאנחנו הולכים להבין כאן היום, בניגוד לצד הפשוט, שעסוקים עם האילן ונוטעים את האילנות, וחושבים רק על הצד החיצוני של האילן, מבחינה מוכנית היום הזה, לפי מה שמבואר, לפי הסוד שלו, זה אחד הימים היותר עמוקים והיותר חשובים בשלמות שלנו, מה שאנחנו צריכים לקבל מהיום הזה, שמבחינה מסוימת זה אחרת אפילו מראש השנה. כי ראש השנה, אתה מקבל שם משהו מאוד חשוב לחיים, אבל זה עדיין בממד מסוים. את התענוג בחיים לוקחים מט"ו בשבט. שבכלל, המושג הזה, תענוג, זה מושג לא כך פשוט בחוויה שלנו. כל אחד יודע שבספר התניא, בתחילתו, שהוא מונה את המקומות הבעייתיים בנפש שלנו, את היסודות של הנפש הבהמית, אז הוא מונה שם באותו חבילה, הוא מונה שם את העצבות והעצלות, שכולנו מבינים שזה בעיה, ואת הכעסים ואת הגאווה, שכולנו מבינים שזה בעיה, והתפארות ולצנות ועוללות ודברים בטלים, שזה גם סוג של בעיה, ויחד עם זה הוא גם עונה את תאוות התענוגים. זה גם סוג של בעיה. תענוג, בצד התענוג זה נקרא החסד, כמובן בצורה לא נכונה, אהבת התענוגים זה החסד של הנפש הבהמית שלנו. הכעס והגאווה, לכן זה יסוד המים, הכעסים והגאווה זה יסוד האש של הנפש הבהמית שלנו. מים זה חסד, המים מסמלים את החסד. כן, בניגוד לאש, שזה גבורה. אז כעס וגאווה זה יסוד האש שבנפש הבהמית. התפארות, עוללות, לצנות ודברים הבטלים זה יסוד הרוח. אדם עושה הרבה רוח, זה יסוד הרוח של הנפש הבהמית. ועצלות ועצבות זה יסוד האפר. אז בעצם בתוך המושג תענוג אנחנו בהחלט יכולים להבין שהמילה תענוג שאנחנו לא נפרש אותה בצורה נכונה, לא נתחבר אליה בצורה נכונה, תענוג זה דבר שעלול להיות מאוד מוריד אותנו, מאוד משפיל אותנו, מאוד מנמיך אותנו למטה. וזה בדיוק התיאור שנקרא במערך חסידות, מה קורה כשהאדם שקוע בתענוגים לא אמיתיים. כשאדם שקוע בתענוגים לא אמיתיים, הוא מושפל, הוא מוריד את עצמו למטה. כמה הוא יורד למטה, לפעמים אנחנו קשה לנו לראות את זה, בצורה הפשוטה של התודעה, אפשר לראות את זה כשאתה מסתכל על אדם שמכור לאיזה משהו שעושה לו תענוג. כל מיני סוגים דברים של התמכרויות. מכור לו תענוג. אתה רואה איך הוא מגיע לשפל החיים. הוא מגיע למקום הכי מושפל. בגלל מה? בגלל שהוא שבוי בכוח תענוג, שהוא מוריד אותו. יש משהו בתענוג שהוא משפיל את האדם למטה. כן, הוא מוריד אותו למטה, כמו המים שיורדים מלמעלה למטה, אז ככה תענוג לא נכון, הוא מוריד את האדם למטה, למטה. אז באמת תענוג זה דבר מאוד לא פשוט בחוויה המגושמת שלו. למרות זה, תענוג זה הצד הכי שלם באדם, בממד הכי מפותח שלו, והראיה. האדם הכי שלם זה צדיק. צדיק הוא שיא המין האנושי. מדוע? הוא השתחרר כבר לגמרי מהכבלים של הצד הבהמי, הנפש הבהמית. הוא לא רק כופה אותה, אלא הוא הפך אותה לטוב, את הנפש הבהמית שלו. אין לו כבר יצר הרע. הוא השתחרר מהיצר הרע, זה הגדרה של צדיק, כמו שמוסבר בתניא. מה מאפיין את הצדיק מבחינה פנימית? מה גורם לו להיות צדיק? מה גורם לו להגיע לשלמות הכי עמוקה? אומר האדמו"ר הזקן בספר התניא, שהמאפיין את הצדיק זה התענוג הלא מוגבל שיש לו בקדושה, בקשר עם הבורא. יש לו תענוג ללא גבולות. התענוג גורם לו ריחוק מוחלט, מאיסה, דחייה מוחלטת לרע, בגלל שיש לו תענוג מאוד מאוד גדול לטוב, לקדושה, ואז הרע מתהפך להיות טוב. ככה מגדיר האדמו"ר הזקן בתניא. כשכל כולו בתענוג אלוקי, מלא הוא מוהס, הוא דוחה לגמרי את אותו תענוג מגושם של קליפה, את המציאות של הקליפה, אז הוא הופך להיות צדיק. אומר האדמו"ר הזקן, בינוני, שהוא לא הצליח, הוא כל הזמן בקונפליקטים ובמאבקים פנימיים, ואומנם הוא מגיע למצב כזה שהוא מצליח לשלוט מבחינה מעשית על המחשבות, על הדיבורים והמעשים, והוא עושה מה שהוא צריך לעשות, אבל בתוכו בוערת משיכה לרע. לכן הוא כל מה נאבק עם עצמו. הוא רוצה, לפעמים הוא כועס, לפעמים הוא מתעצב. רק הוא שולט על המעשים, הוא לא, את המחשבות, הדיבורים המעשים הוא שולט. אבל הפנים נמשך אל הרע. אומר אדמו"ר הזקן, למה לבינוני יש משיכה אל הרע? ממה זה נובע? כי יש לו תענוג שם. התענוג שיש לו למציאות של הקליפה, גורם, זאת אומרת, תענוג לעניינים של הקליפה, גורם שהוא נמשך לשם, רק מה? השכל אומר זה לא טוב, למרות שהתענוג נמשך לשם, השכל אומר שזה לא טוב, לכן הוא נאבק, כמו השליט על הלב, והוא מצליח לשלוט על המחשבות ועל הדיבורים והמעשים, והוא עושה רק מה שהוא צריך לעשות. אבל הסיבה שהבעיה הזאת של הנפש הבהמית ערה בו, קיימת בו ושולטת ומתבטאת בו, כי יש לו תענוג. ממילא, לפי התיאור שעכשיו תיארנו, להגיע להתחברות אמיתית ושלמה אל הטוב, זה כשיש לך תענוג. וכשאתה רק מנצח את עצמך ונאבק ובקבלת עול עושה מה שאתה צריך לעשות, זה אומר, אם אתה לא הגעת להתחברות השלמה, אתה צריך עדיין להיאבק. וזה כמובן המצב העיקרי שלנו פה בעולם הזה, אנחנו צריכים להיאבק ולעשות את הטוב, זה בגלל שהתענוג שלנו שקוע בתוך מקומות לא נכונים. המצב שהתענוג בתוך הקליפה, לכן הקליפה שולטת, לפחות נמצאת כרגע בקיום המעשי שלה, והיא פועלת עלינו. עכשיו, כיוון שזה כך, ודאי שלהגיע לתענוג, זה בעצם להגיע למקום היותר שלם בתוך האדם. המקום היותר עמוק בתוכם. עכשיו, אם נגיד את זה קצת יותר בלשון של חסידות, המקום היותר שלם בתוכנו נקרא כתר. זאת השלמות נעלית שבתוך האדם. ובכתר הפנימיות שלו, שהוא בעצם העיקר של הכתר, נקרא בלשון של החסידות תענוג. יש דרגות שם, יש תענוג מורגש, יש תענוג לא מורגש, אבל כאילו עצם החיים הפנימיים הכי עמוקים, הכי אלוקיים, זה נקרא בעצם תענוג. עכשיו ממילא, לפי זה, להגיע לתענוג אלוקי, זה בעצם להגיע אל עצמנו האמיתי. להגיע לאותו מקום שאנחנו לא נאבקים כדי להיות מה שאנחנו, אלא אנחנו כבר הגענו לאותו מקום שלם שמבטא את עצמנו האמיתי. אז לכן יש לנו כאילו במושג תענוג, כמו שאמרנו, יש לנו כאילו שני צדדים בו, כמו כל דבר. יהיה צד מאוד נמוך, מאוד מבושם, שבעצם אומר לך, בתענוג הלא נכון, אתה שקוע בתוך הרע. ההפך, החיבור אל הרע בא מכוח התענוג הלא נכון, כמו ששלמות ההתחברות אל הטוב, שלמות המימוש העצמי האמיתי של האדם, נמצא בלהגיע לתענוג שלם ואמיתי.
מה המהות של המסברה של התענוג
תענוג
זה מביא
שלווה,
זאת אומרת,
זה ההפך
מכעס או...
כן, תענוג.
כלומר, זה
מציאת
הטוב.
תענוג ומיאוס זה שני דברים הפוכים. כשאתה מתענג מדבר מסוים, אתה מואס בדבר ההפוך. זה כאילו ממילא קורה. זאת אומרת, כשיש תענוג באלוקות, מילא מואסים בכל משהו נגד האלוקות. כשיש לך תענוג יותר מדי גדול במשהו נגד האלוקות, אתה לא מסוגל להתחבר לאלוקות. זאת אומרת, כשזה דבר והיפוכו. אז מלך, לצדיק שיש לו תענוג שלם באלוקות, מלך הוא מואס ממלא בקליפה. אם אין לו תענוג שלם באלוקות, אז הוא לא מואס בקליפה, כי זה הולך, כך אומר אדמו"ר הזקן, בפרק י' נדמה לי, שזה הולך ממש אחד מול השני. מה הדבר, או מה הכלי היותר עיקרי בתודעה שלנו לתענוג אמיתי? ודאי שיש לנו מקום של תענוג במצוות שצריכים להרגיש, אבל במעשים טובים. אבל מבואר בחסידות שהכלי העיקרי לתענוג זה התורה, החוכמה. התורה היא בעצם הכלי החוכמה, שדרכו אתה בעצם נחשף לתענוג היותר שלהם. אחד המאמרים, אחד הספרים היותר בסיסיים בחסידות, שכתב הרבי הרש"ב, זה נקרא קונטרס מעיין יצא מבית השם. מאמר קצר, כאילו ספר קצר, שהוא שם מסביר את היסודות הבסיסיים של החסידות לכולם, בניגוד למאמרים העמוקים שלו של הרבי הרש"ב. הפרק הראשון בספר הזה, בקונטרס מעיין, עושה כך. הוא אומר שיש לאדם דרגות של תענוג. יש תענוג מ... דברים גשמיים, מאכל ומשקה. משקה זה ודאי תענוג הכי נמוך מבחינה נפשית. אחרי זה יש תענוג מכל הרעב, ממנגינה, זה תענוג יותר נעלה. יש תענוג ממידה טובה, שאדם מתענג, עושה מידה, עושה חסד, זה עושה ממלא אותו תענוג. ואז הוא אומר שכל התענוגים האלה זה עדיין לא התענוג שמבטא את שלמות האדם. הוא מסביר שמה שהשלמות של האדם זה תענוג משכל. כשאדם לומד, מתגלים לו הבנות, רעיונות חדשים, זה עיקר התענוג שמתאים למהות האנושית שלנו. ודאי שטוב שיש לך תענוג ממידה טובה ומדברים אחרים, אבל זה כאילו לא מבטא את שלמות האדם, וכמובן זה נובע מזה, שהצד היותר העמוק באדם זה לא המידות שלו, ודאי לא המעשים שלו, הצד היותר כאילו מבטא את האנושיות שלנו, את האדם שבנו, זה השכל. לכן כשהזכרנו מקודם, כי האדם עץ השדה, שזה המקור לעניין הזה של טוב משבט, האדם, אמרנו שהמילה אדם מובאת בחסידות, שזה מעלת המוחים. ממילא, הכלי לחשוף בתוכנו את התענוג היותר שלם זה הלימוד. לימוד זה האמצעי לגלות לימוד חוכמה בכלל ועוד יותר כמובן חוכמת התורה. זה הכלי לגלות בנו את החוויה היותר שלמה של תענוג, את החוויה היותר מהותית של תענוג בתוכנו. אבל גם בלימוד של תורה, של חוכמה, יש בזה שתי רמות. מסביר הרב, יש לימוד שהוא בשביל מה שיצא מזה. אתה לומד כדי לדעת איך לעשות, אתה יודע, לומד כדי לדעת איך לפעול בעולם. שעיקר המטרה שלך זה המעשה שבא בעקבות הלימוד. הלימוד הזה זה לימוד שהוא עדיין אמצעי, למרות שוודאי אדם חייב ללמוד כדי לעשות. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, ואם אדם לומד לא על מנת לעשות, אז נוח שנהפכה שלייתו על פניו, על השם של חכמים, אתה לומד תורה ואתה לא מקיים אותה, אתה לא רוצה לעשות מה שצריך, ולומד ולא מקיים, זה ודאי הכי גרוע, זה שרת כל המציאות שלך. ודאי שלימוד צריך להגיע לעולם של מעשה. אבל, אומר הרבי, התענוג או הצד בתורה שצריך להוביל אותך למעשה, זה לא העיקר של החוכמה, זה לא העיקר של התורה. עיקר של התורה, עיקר החוכמה, זה לימוד לא בשביל, לא כאמצעי לעולם המעשה, לא בשביל ביטוי מעשי, אלא לימוד בשביל התורה עצמה. עכשיו, מה זה כמובן לימוד בשביל התורה עצמה? שזה כמובן תענוג לא ממה יצא מזה, אלא תענוג שבא מעצם הלימוד. התורה עצמה היא בעצם מצד אחד הביטוי היותר שלם של גילוי הבורא בעולם, וגם התורה עצמה היא הביטוי יותר שלם של המהות הפנימית שלה. זה מה שהזוהר אומר, שכל שבריחו אורייתא וישראל אחד. הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל זה דבר אחד. מה זאת אומרת? דבר הכי נעלה זה הבורא שברא את הכל, קודש בריחו. איפה הבורא נותן את עצמו ממש? הוא נותן את עצמו ממש בתורה. התורה זה לא רק הוראות שלו לעולם. התורה, יותר מאשר ההוראות שלו לעולם, בתוך התורה הוא נתן את עצמו ממש. אנא נפשי כתביתי אביד, אני את עצמי כתבתי ונתתי. זאת אומרת, הקדוש הוא נותן את עצמו ממש בתוך התורה. הקדוש הוא נותן את עצמו ממש בתוך התורה. והוא גם נתן את עצמו ממש בנשמות ישראל. הנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. זאת אומרת, הנשמה במהות שלה זה לא נברא שהבורא ברא. הצד היותר עמוק שבנו הוא פשוט חלק אלוקה, חלק מהבורא. לכן אומר הזוהר, קודש בריחו אורייתא וישראל חד. לכן אומר הזוהר, לא שיש ישראל ויש תורה ויש קדוש ברוך הוא. יש כזה דבר, ישראל, תורה וקדוש ברוך הוא, שהם רחוקים אחד מהשני ואחד על ידי השני, אחד על ידי השני כאילו מתחברים. ישראל מתקשרים באורייתא, ואורייתא בקודש בריחו, ועד איזה ישראל קשורים לקדוש ברוך הוא. יש סדר כזה, יש סדר חיצוני יותר, שבסדר החיצוני הזה, ישראל הם למטה, התורה היא למעלה, ומעל ישראל יש את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו כאילו קושרים את עצרנו בתורה, ועל ידי התורה אנחנו נקשרים הקדוש ברוך הוא. יש סדר כזה. אבל זה לא הסדר שמבטא את המהות האמיתית של התורה. המהות האמיתית של התורה וישראל, זה פשוט אחד. קודש בריחו, אורייתא וישראל חד. הקדוש ברוך הוא והתורה ונשמות ישראל זה מהות אחת לגמרי. על פי זה, כשיהודי לומד תורה, עוד פעם, לא בשביל המעשה, שזה עוד פעם, זה משהו חיצוני, הוא לומד תורה, הוא בעצם לומד את עצמו האמיתי. וכשהוא לומד את עצמו האמיתי, הוא גם לומד את מי את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא בישראל והתורה הם דבר אחד. עכשיו יותר מזה, כשיהודי מתענג מהתורה שהוא לומד, זה אחד, אז אולי נגיד לפני זה, התורה בלשון של החכמים, על סמך הפסוק, ויהיה אצלו שעשועים, התורה היא השעשוע של הבורא. מה זה השעשוע? שעשוע זה תענוג. את התורה, במהות שלה, היא כביכול השלמות, שעשוע הזה, שלמות עצמית, ביטוי של שלמות עצמית. אז התורה זה כביכול התענוג של הבורא, כי זה כאילו הביטוי של השלמות העצמית של הבורא, זה התורה. גם נשמות ישראל הם התענוג של הבורא. וכשיהודי מלמטה מתענג מהתורה, וממילא מתענג מהמהות האמיתית של התורה, שזה אלוקות, הוא בעצם מגלה את התענוג האמיתי שזה המהות שלו. זאת אומרת, התענוג, אמרנו, הכלי לתענוג זה התורה. הכלי לתענוג, כי התורה זה בעצם הביטוי שיותר מכל מבטא את אותה שלמות עצמית. יש מושג מאוד מאוד עמוק שנובא במאמרי המקור הזה בספרי הקבלה, ומוסבר במאמרי החסידות. החוכמה, בדרגה הכי גבוהה שלה, נקראת בלשון של הקבלה אבא. יש חוכמה, זה נקרא אבא, הבינה נקראת אמא. ספירת החוכמה נקראת אבא. בספר הקבלה כתוב כך, פנימיות אבא, פנימיות עתיק. עתיק זה הכתר, התענוג שבכתר. זה נקרא עתיק. מה אומר אותו מאמר שעזר? שהחוכמה, הפנימיות שלה, המהות הפנימית של החוכמה, זה בעצם הפנימיות של הכתר. עכשיו, הרעיון הזה שחוכמה במהות העמוקה שלה זה הכתר, זה בעצם אומר, אם נוריד את הרעיון הזה למקום הכי, כאילו הכי קרוב אלינו, אתה רוצה להרגיש, אתה רוצה להגיע למקום הכי שלם שבך, שהמקום הכי שלם שבך זה המקום של התענוג הפנימי, של עצם ההוויה שלך, לא תענוג חיצוני של קליפה, אלא התענוג שמבטא את השלמות הכי פנימית שבך, הדרך לזה זה להתענג מהתורה. התענוג מהתורה, מהחוכמה האלוקית, זה עצמו מביא אותך לתענוג הכי עמוק שבך. אומר הרבי, על פי זה משפט מאוד, על פי זה נובן משפט מאוד מעניין של חכמים. חכמים אמרו משפט, אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. כשאתה הולך ללמוד, אתה צריך ללמוד במקום שאתה חפץ. מה זה חפץ? חפץ זה רצון עם תענוג. יש רצון ויש חפץ. חפץ מבואה במאמרי החסידות זה רצון שיש בו תענוג. כשאתה לומד ספר מסוים, אתה צריך ללמוד ספר, זה נקרא מקום שאתה לומד, זה גם מקום לימודים, איפה, באיזה מקום ראוי ללמוד בו, אבל זה לא רק באיזה מקום ראוי ללמוד בו, אלא גם באיזה מקום בתורה עצמה אתה לומד. מה ראוי ללמוד? ראוי ללמוד במקום שליבו חפץ. שאתה מרגיש טוב בזה, שזה עושה לך תענוג. עכשיו כמובן, נשאלת פה השאלה, למה ללמוד במקום שעושה לי תענוג? יש צד בתורה שצריכים לעולם ישים אדם את עצמו כשור לעול וכחמור למסוי על דברי תורה. שאתה, החמור ששמים עליו עול, אין לו שום תענוג. זה נקרא קבלת עול תורה. התורה צריכה להיות כמו עול עליך. כן? התורה צריכה להיות כמו עול עליך. מתי אדם מקיים שלמות של עבודת השם בלימוד תורה? אז הגמרא אומרת, יש מי שעובד אלוקים אשר לא עבדו. מי שלא עובד את אלוקים, הדוגמה של הגמרא נותנת, זה מי שלומד את תלמודו 100 פעמים. מי שלומד את תלמודו 100 פעמים ואחד, הוא נקרא עובד אלוקים, כמו שמובא בתניא. מה ההבדל בין 100 פעמים ואחד ל-100 פעמים, שזה עושה אותך עובד אלוקים? שב-100 פעמים ואחד אתה קיבלת עול מעבר להרגל. ב-100 פעמים אתה רגיל. אם אתה רגיל, זה טוב לך, זה נעים לך, זה כיף לך, אתה רגיל בזה. 100 פעמים ואחד אתה כבר לא רגיל. פה אתה מתאמץ, פה אתה משקיע. אז פה אתה צריך לקבל עול, ולכן זה עושה אותך עובד אלוקים. אם כך, יהיה צד בלימוד תורה, כמו כל דבר, שאתה צריך להתייגע, אתה צריך לקבל עול תורה. אז אם צריך לקבל עול תורה, תלך ללמוד במקום שהכי לא מוצא חן בעיניך. קבל עול. תלמד את הדבר שהכי קשה לך. אל תלמד את הדברים שעושים לך כיף ותענוג ומעניינים אותך ומדברים אליך טוב. תלמד את הדברים הכי קשים. יהיה צד כזה. אבל זה הצד שלא מבטא את המהות האמיתית של התורה. זה צד של עבודה. זה צד יותר קשור עם קבלת עול, עם עבודת עבד. זה צד שנועד להכניע את העולם החיצוני. הצד שמבטא את המהות הפנימית של התורה, על זה אמרו חכמים, זה לא סותר כמובן, כי זה מדברים על נושא אחר, אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ. כי למה אתה צריך ללמוד איפה שיש לך תענוג? כי שם אתה תמצא את פנימיותך האמיתית. התענוג, כמו שאמרנו, הוא בעצם מגלה. התענוג בתורה מגלה לנו את הצד היותר שלם שבתוכם, את הצד שקודש בריך הוא אורייתא וישראל חד, את הצד האלוקי שבתוכנו, שהוא בעצם אחד עם התורה ואחד עם הקדוש ברוך. אז אותו צד אלוקי שבתוכנו מתגלה דווקא על ידי לימוד שליבו חפץ, דווקא על ידי לימוד מתוך טענו. כל ההסבר שכרגע אמרנו, דרך המושג חוכמה, הפנימיות שלה, שזה תענוג, והצד שאדם צריך ללמוד במקום שיש לו תענוג, זה כמובן הדרך להתחבר אל המקום היותר עמוק שבנו, אל המקום של השלמות, אל המקום של האדם שבנו. בניגוד לדרך של עבודה והגיעה, שיש להם מקום מאוד חשוב, אבל בעבודה והגיעה, מה אנחנו בעצם נועדים לגלות, להתמודד, להכניע את הצד של הבהמה שבנו, את הצד הנמוך שבנו. אז זה נקרא לעבוד. מה זה לעבוד? בלשון אורות עבודים שמאבדים אותם, כמו שכתוב בתניא. כשיש לך צד גס, שאתה צריך להכניע אותו. להכניע את הצד הגס, להכניע את הנפש הבהמית, מכניעים את זה על ידי קבלת עול, על ידי התקפיה, על ידי לעשות הפוך ממה שאתה רוצה לעשות. תהיה צד כזה. וזה באמת הצד העיקרי של ראש השנה. אבל ראש השנה כפשוטו. ראש השנה כפשוטו ידוע שעיקר מה שראש השנה כאילו מגלה לו את הצד של קבלת עול מלכות שמיים. ולכן בראש השנה, באלף תשרי, אנחנו, עיקר העבודה, כמו שכמובן במאמרי החסידות, זה לעשות התקפיה, לעשות קבלת עול, להמעיט ולהתענג, אלא יותר להיות כל הזמן ביראה. מה עוסקים בראש השנה בעיקר? אומרים תהילים. איך אומרים תהילים? לא אומרים תהילים, לא לומדים דברים מעניינים, דברים שהם מהירים בדווקא, אלא העיקר זה עבודה כואבת שיש עליו עבודה, זה הלשון, רואים שכל הזמן מסור לעשות את העבודה, זה נכון. זה נכון בראש השנה שזה מתחילת העבודה של השנה. אבל יש ראש השנה אחר, זה ט"ו בשבט, זה ראש השנה שנועד לגלות לא את המקום שעובד ומתמודד עם הצד הבהמי שבנו, אלא המקום שנועד לגלות את הצד העליון שבאדם, את הצד של התענוג שבאדם, שזה נקרא פירות האילן, את הצד היותר פנימי, היותר שלם, את החלק אלוקה שבתוכנו, שאת זה מגלים דווקא על ידי לימוד שיש בו תענוג. מאיר הרבי ואומר שבתוך התורה עצמה, כל התורה עצמה במהות הפנימית שלה היא נועדה לתענוג. אבל בתוך התורה עצמה, זה עיקר התענוג שבתורה, זה הסודות של התורה, פנימיות התורה. כי הסודות של התורה נותנים לך להרגיש את האור, את הטעם הפנימי שנמצא מאחרי הדברים. הנגלה שבתורה, ודאי שגם בו יש תענוג. יש ספר שכתב אחד האדמו"רים, לא של חב"ד, ספר שקוראים לו עגלי טלה, ספר שעוסק בהלכות שבת. בהקדמה שלו הוא יוצא על טענה שאומרים שכשיהודי לומד תורה הוא לא צריך ליהנות ממה שהוא לומד. כי אם הוא נהנה ממה שהוא לומד זה ללמד תורה לא לשמע. ככה היה דעה כזאת שאומרת, אתה לומד תורה, אתה לא צריך ליהנות ממה שאתה לומד. ואז הוא צועק שם בצורה מאוד חריפה שזה בדיוק הפוך. אם אתה לומד ואתה נהנה ממה שאתה לומד, אז אתה מתחבר, אז אתה מזדהה, אז אתה מגלה בעצם את המהות הפנימית שלך. אז ראש השנה, בשנה, לזמן שבו אנחנו כאילו מגלים, לא צריכים לקפות את עצמנו, אלא מגלים את הצד העליון, את הצד של האדם שבתוכנו, זה בעצם ט"ו בשבט. לכן זה ראש השנה לאילן, לכן אילן זה כמו שאמרנו, זה שלמות האדם, ולכן זה גם בתתווה לחודש, שזה שלמות הירח, שזה בעצם מגלה את הצד של האור, אז גם בצד של הנגלה שבתורה, כמו שאמרנו מהגלטל, צריכים ללמוד מתוך תענוג, כי זה הביטוי של השלמות. אבל עוד יותר, עיקר הגילוי של השלמות, זה בלימוד פנימיות התורה, בסודות של התורה, ששם הסודות של התורה עיקרם, זה בעצם להאיר לנו, ולהאיר אור, זה בעצם תענוג. עכשיו, אחרי כל ההסבר, הארוך הזה שהסברנו, אז בעצם יוצא שכשאנחנו מגיעים לט"ו בשבט, אז הזמן כאן זה לעשות חשבון נפש, כמו כל ראש השנה. ראש השנה זה זמן של חשבון נפש, זמן של קבלת החלטות. אבל על מה ההחלטה ועל מה החשבון נפש בט"ו בשבט? תסתכל על האילן. תלמד מהאילן איך האדם עץ השדה. תסתכל על האילן, תראה מה הפירות שלו. תראה מה הוא מפיק, פירות בעלי טעם, מתוק וטעים, להחיות בהם נפש כל חי. יש ברבי מביא על הברכה שאנחנו אומרים, בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת, להחיות בהם נפש כל חי. אומר הרבי שבברכה הזאת אנחנו מסתכלים על שני צדדים. בורא כל נפשות רבות וחסרונה, מה שחסר להם. ויש עוד צד, להחיות בהם נפש כל חי. מסביר הרבי שלהחיות בהם נפש כל חי, זה התענוג שנותן לך חיים. כמו שאנחנו מגדירים היום, לעשות חיים. יש לחיות, זה החיסרון שבלי זנים, ויש לעשות חיים, שזה בעצם הביטוי היותר שלם בנפש שמבטא את ה... אז כשעושים חשבון נפש בט"ו בשבט, אז החשבון נפש זה על הצד שלה להחיות בהם. כמה תענוג רוחני אמיתי יש לנו בחיים. לא כמה קבלת עול. כמה תענוג רוחני אמיתי יש לנו. עכשיו כמובן התענוג הרוחני האמיתי שיש לנו, איך, כמו שעכשיו הסברנו, איך אוחזים בו באמת? אוחזים בו באמת על ידי לימוד תורה. זאת אומרת, התענוג צריך להיות רוחני. לא צריך להיות מגושם שמשפיל אותך למטה. התענוג האמיתי מאיר לך. כשאדם לומד במקום של ליבו חפץ, אדם משקיע להבין דברים לעומקם. על ידי ההבנה האמיתית והפנימית, מאיר לו ההתחברות היותר עמוקה למקום הטוב והשלם שבתוכו. והמקום הטוב והשלם שבתוכו, זה בעצם התענוג הרוחני. וממילא החשבון נפש צריך להיות כמה באמת טוב לי ואני אשלם עם אותו, כמה תענוג יש לי מעצם העיסוק הרוחני שלי. עכשיו כמובן, כשאדם מגיע לחשבון נפש שיש לו את זה לא מספיק, אז הוא צריך החלטה פנימית בט"ו בשבט שהוא צריך עכשיו להשקיע יותר זמן, ללמוד במקום שליבו חפץ, ללמוד דברים שמעניינים אותו, לעסוק באותו דבר שיעזור לו להתחבר לאותו מקום פנימי שלו. ולא מקום, לא רק המקום שמקופף אותנו, שיש לו כמובן מקום מאוד מאוד חשוב בעבודה. כמו שהסברתי מקודם, יש עובד אלוקים, אתה צריך גם... אתה צריך גם את המקום שאתה מקבל עול, ואתה מתכופף, ואתה עושה איתקפיה. כן, יש לזה, לא שוללים את זה חס וחלילה. אבל זה לא יכול להיות שזה יהיה בלי החיות, בלי השמחה והתענוג שמתלווים לאותו לימוד או לאותו עיסוק, שבו אנחנו בעצם מבטאים את אותה שלמות פנימית אמיתית שלנו. עכשיו, זה לא רק... כשאנחנו עושים את החשבון נפש של ט"ו בשבט, אז זה לא רק במובן הזה של החוכמה, שזה העיקר כמובן, האדם את השדה, אלא זה גם מתחיל, הכל מתחיל בהסתכלות הפנימית שלנו אל עצמנו. גם בהסתכלות שלנו אל עצמנו אנחנו עושים את שני הממדים האלה. יש לנו את הממד של העבודה שבנו. מה סבד למד של העבודה? מי אני ומה אני? מה יש בי? אז אני רואה את החסרונות שלי. אני רואה גם את המעלות, אני רואה את החסרונות. אני רואה את המקום הלא מעובד, את המקום הגס. את המקום שמושך אותי למקומות הלא רצויים, את המידות הלא טובות שבתוכי. אני רואה את כל המקום הזה ואני יודע, לא נורא, יש לי את המקום הזה כי יש לי תפקיד, יש לי שליחות לעשות עבודה, להתגבר על המידות הלא טובות, להתגבר על החסרונות. כל חיסרון שקיים בי הוא בעצם אתגר שדרכו, דרך החסרונות האלה, אני עכשיו מתקדם ומתפתח. אז כשאדם מסתכל על עצמו במבט נכון של עבודה, מה המסקנה שלו מתוך אותו מבט? אוקיי, אני עכשיו מזהה נכון את הצד, את הצד שזקוק לעבודה, צד שזקוק לשינוי, מזהה נכון את המקום הזה, ומתגבר עליו ועושה איתו עבודה ונצח. ואז מה התמונה הכללית שלי על עצמי במקום הזה? מה הערך שלי? מה המקום שלי? כשאני עושה עבודה, יופי, אני עושה את התפקיד שלי. כשאני לא עושה עבודה, אני בבעיה. אז אני מתחבר, אוהב את עצמי דרך המקום הזה של הישגי העבודה שלי. היום היה לי יום טוב. כי התגברתי על היצר הרע, זה יום שמח, יום טוב. היום היה יום מאוד גרוע, ואני בכלל נהייתי היום בשווה, כי לא התגברתי. כי אם אני לא התגברתי על היצר הרע, אז כל התודעה שלי עכשיו פחות מחוברת, פחות טוב לה עם עצמה. כמובן שאדם מרגיש בכלל כישלונות שתקופה ארוכה, הוא לא מצליח להתגבר או נכשל, או לא מגיע מספיק להישגים כמו שמצפה לעצמו, אז מה התוצאה הכללית הנפשית שעולה מתוך המקום הזה? גישה מאוד שלילית אל עצמו. ואז כמובן, אם הוא לא ייפול מזה, הוא יעשה תשובה על זה, יתחרט, ידע שאפשר לתקן את הכל, כמו שהוא קלקל. עכשיו, כל המקום הזה של העבודה, זה המקום שהוא לא שייך לטוב ישמת. המקום חשוב, הוא שייך במיוחד לראש השנה של חודש תשרי. אז לכן יש לנו תשובה, יש לנו חרטה, יש לנו קבלת עול, יש לנו התמודדות עם הבהמה שבאנו. אבל יש עוד מקום בתוך התודעה הפנימית שלנו. שזה בעצם המקום שהוא לא מקום של עבודה. זה מקום של גילוי עצמי. שאתה מגלה את העצם האמיתי שלך. מה זה העצם האמיתי שלך? מה המהות האמיתית שלך? שאתה עושה חשבון נפש, ואתה שואל מי אני באמת? אני בנו של הקדוש ברוך הוא. בעצם זה שאני בנו של הקדוש ברוך הוא, יש בי נשמה, זה המושג בן, כמו שכתוב בתניא, חלק אלוקה ממעל ממש. אני פשוט חלק ממנו. עכשיו, כמו שהוא שלם, שלמות שלא תלויה בשום דבר, גם המהות הפנימית שלי היא שלמה, שלמות שלא תלויה בשום דבר. זה לא משנה כרגע אם אני נמצא בתוך בוץ, או נמצא בתוך מקום, המהות השלמה שלי קיימת כמו שאני. זה המושג חלק ולא כמימן. יהודי אף על פי שחטא, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. לא משנה איפה אני נמצא, לא משנה מה שעשיתי. הישראל שבי נמצא בצורה שלמה. ומה זה ישראל? ישראל זה שם המעלה של היהודי. יש יעקב ויש ישראל. יעקב, בני יעקב, יעקב זה מיוד בשם עקב. לכן כתוב בחסידות שיעקב זה יוד עקב. המילה יעקב. יוד זה הנשמה האלוקית שיורדת למטה לעולם כדי לעשות עבודה. לכן יעקב נקרא עבדי, עבד. הוא עושה עבודה. אבל ישראל זה אותיות לראש. ישראל, שמחתכים את האותיות, זה עניין של ראש, של המעלה, של השכל. מה נמצא בראש? השכל. זאת אומרת, יש לך צד של ישראל, צד של שלמות פנימית, שעל זה נאמר, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. הצד הזה, לא משנה כמה, אפילו אתה לא בסדר, אבל הישראל שבך נשאר בשלמות. השם המעלה שבך נשאר בשלמות. שברעיון הזה, שלא משנה מה עובר עליך, אתה נשאר במצב השלם, הפנימי, זה תודה אחרת לגמרי בהסתכלות שלנו על עצמנו. זה לא הסתכלות שאתה בוחן את עצמך דרך מקום העבודה. זה הסתכלות שאתה בוחן את עצמך דרך המהות הפנימית שלך, שלא משנה מה עובר עליך, אתה נשאר את אותו ישראל. הזמן של החשבון נפש הזה להתחבר למהות האמיתית שלנו שלא תלויה בעבודה, למהות שמבטאת את השלמות הפנימית, זה הזמן של ט"ו בשבט. תגיד לכל זה אותו זמן שהאילן שכל עניינו להצמיח תענוג, פירות שעניינם תענוג, ואפילו שאתה מטייל בגן, כמו שאמרנו מקודם, ככה רבי משתמש ביטוי, אתה גם מתמלא בחוויה של תענוג, ככה הסוד של האילן, שאתה מסתכל על האילן, בייחוד אילן שנותן פירות, אתה צריך להיזכר בצד השלם שבך, הצד האלוקי שבך, שלא מותנה בשום דבר, וזה אותה אהבה עצמית אמיתית שיש בנו. שהאהבה העצמית האמיתית היא עצמה, אותה אהבה עצמית אמיתית היא בעצם הביטוי של אותו חלק אלוקה, של אותו מציאות שלמה ועמוקה ותאורה שבתוכנו שלא קיים בשום דבר. אז גם החשבון נפש הזה, אז דיברנו על עוד מימד פה בחשבון נפש. יש לו את החשבון נפש החיצוני שעוסק במה הכלים שאנחנו דרכם מגיעים לעצמנו האמיתי, לעולם הזה של תענוג, וזה תענוג בלימוד, תענוג בחוכמה, אין אדם עומד מקום ג'יבו חפץ. יש לנו גם את ההסתכלות היותר פנימית והיותר עמוקה על עצמנו, שההסתכלות היותר עמוקה ויותר שלמה על עצמנו, זה בעצם אותו יסוד של הכרה את אותו חלק אלוקה שלא שונה בכלל מהתורה. כמו שאמרנו מקודם, ישראל וקודש ברוך הוא ואורייתא, זה ממש חד. להוסיף ולהשלים את מה שלמדנו היום, שזה בעצם המהות העיקרי של ט"ו בשבט, צריך להוסיף עוד קצת התבוננות קצרה, שמראה לנו קצת איך נראה האילן.
שהוא אמיתי ושהוא זה, זה מן התורה, נקודת השכל, שמשם גם אנחנו
לא נכון, בוודאי שתענוג, תענוג של לא אמיתי, זה תענוג של, זה תענוג של רוח שטות. רוח שטות זה רעיון שאתה כאילו נהנה, אבל בסוף אתה רואה שאתה נשאר ריק. זה הטבע של כל התענוגים הגשמיים, ללא הצד האלוקי שבהם, שאתה כאילו נהנה מהם, אבל בסוף אתה נשאר ריק, זה לא נותן לך שלמות אמיתית. לכן התענוגים האלה, גם שאתה נמשך אחריהם, זה בעצם שטות. הם בסופו של דבר משאירים אותך ללא התענוג. ללא החוויה של התענוג שאתה אותה בעצם מחפש. לא אותה חוויה של שלמות. ההפך, זה משאיר אותך ריק, מרוקן מהשלמות. תענוג אמיתי זה באמת תענוג של חוכמה, מחוץ של חוכמה אלוקית. בכלל תענוג של חוכמה, אבל במיוחד הרבי מסביר הרבה עכשיו, זה מדובר על חוכמה אלוקית. שם יש ביותר את השלמות של התענוג. כשהתענוג הזה הוא בעצם מגלה בך, ובהוויה שלך, באותה חוויה פנימית שלך, את אותה חוויה של שלמות שלא תלויה בשום דבר. ולכן בהחלט, התענוגים הגשמיים הם נראים כתענוג, אבל הם לא חוכמים כל כך, הם שטות. אין אדם עובר עבירה, אלא נכנסה בו רוח שטות. יש איזה משהו שוטה שלא רואה את המציאות כמו שהיא. לעומת זה, החוכמה האמיתית אומרת לך, איפה נמצא באמת שלמות, איפה בעצם נמצא טוב. הטוב והשלמות נמצא דווקא באותה הסתכלות כלפי מעלה. שאלו כאן, מה ההבדל בין התענוג של שבת לתענוג של ט"ו בשבט? אז קודם כל אנחנו רואים שבית, לפני שדנים על ההבדל, רואים שבאמת זה שווה. כן? כן, כי שבת קוראים לו וקראת לשבת עומד. כל העניין של השבת זה לגלות את התענוג האלוקי בתוך המציאות, קראת לשבת עומד. כמו שגם ט"ו בשבט, כמו שעכשיו הסברנו, לפי מה שהרבי מסביר, זה ראש השנה לתענוג. אבל בצורה, למרות שלא ראינו על זה דברים ברורים, אבל רק כדי להסביר על סמך מה שלמדנו כאן, שהצד, הצד של שבת, זה בעצם תענוג שקשור עם כללות השלמות של הבריאה. זאת אומרת, זה תענוג שכולל את כל העולם, אחרי שבת זה כבר מעין עולם הבא. זה לא ראש השנה, כדאו שיש צד בשבת שיותר גבוה מהחגים. המצב שבת זה בעצם הביטוי יותר שלם, ולכן גם התענוג בשבת מתבטא בכל רבדי המציאות. זה חלק מהתענוג של שבת. ט"ו בשבט זה הצד של התענוג שמתגלה בחוכמה. לכן כשהרבי אומר, מט"ו בשבט צריכים לקחת, ככה הרבי מגדיר את זה במאמר, את הכוח לשקוד בתורה, בייחוד בפנימיות התורה. אבל לשקוד בתורה, לשקוד בחוכמה, מתוך התחברות אל התענוג שבה, כמו שהסברנו עד עכשיו בהרחבה. זאת אומרת שבעצם זה יותר צד של האדם, בצד של השכל שלו, ולא כמכלול. לכן אם אנחנו שואלים את עצמנו איזה יום יותר נעלה בשנה, ואיזה יום יותר נעלה מבחינת העניין שלו, שבת, ט"ו בשבט, אז בוודאי ששבת, במהות, זה משהו הרבה יותר קדוש, הרבה יותר שלם, כי הוא כולל יותר, אבל בראשי שנים, כאילו בחגים, החג, הראש השנה, שממנו שואבים את הכוח, להיכנס לתענוג בחוכמה, או בכלל תענוג בחיים, זה ראש, זה ט"ו בשבט. שבזה האדם ממשל העץ. נשלים רק בכמה מילים, כמו שאמרנו, הסתכלנו, דיברנו על, על הזמן של ט"ו בשבט, אבל כל הזמן הזה מתלבש במשל של האדם את השדה. אז בדיוק שגם באדם עצמו אפשר לראות בו את הצד הזה של איך האדם בנוי כמו עץ. ואת זה נסביר בקיצור ובמהירות באחד האופנים שמראים לנו את העניין הזה. בייחוד סביב, בייחוד סביב הצד שאנחנו רוצים כרגע לתאר את האדם כעץ שמבטא שלמות. זאת אומרת, הרי האדם כמו שהוא, אמרנו, האדם בעץ השדה זה האדם במוחים, אדם שיש לו שלמות, זה לא כמו תבואה, שזה עדיין מצב או ירקות, זה מצב פחות שלם. אנחנו צריכים לראות איך רואים את האדם שמבטא את הצד של השלמות שלו. עץ, אחד הביטויים העיקריים בעץ, זה עומק השורשים שלו. יש לו שורשים עמוקים. בניגוד לתבואה, שיש לה גם שורשים, אבל בקלות תולשים אותם. העוצמה של עץ זה בעומק השורשים שלו. זה צד אחד בעץ. וצד נוסף בעץ זה הגזע. שהוא כמובן, לפי עומק השורשים, כך יש לו את העוצמה שלו ואת היציבות שלו, והוא כאילו הדבר העיקרי בחוסן, בעוצמה של העץ אחרי, של העץ אחרי השורשים. לפי הגזע אתה רואה את גודל העץ ככה. ככה יש לנו ענפים ועלים, שזה רק על הענפים ועל העלים גדלים הפירות. זה לא הגזע, על הגזע עצמו לא גדלים הפירות. על הענפים והעלים גדלים הפירות. זה אותו צד של הענפים והעלים, ויש לנו את הפירות, את פירות האילן. שעץ ודאי העיקר שבו, זה הפירות שבו, פעם, המילה פעם זה לא המילה מצפקת, כשהקדוש הוא רצה לברוא את העצים, הוא רצה שכל העץ יהיה פרי. מהלשון של חכמים, עץ שטעם פריו ועצו שווה. ככה הקדוש הוא רצה. מה קרה? הארץ קלקלה, חטאה, ויוציא העצים, הוציא העצים שה... הפירות והגזע והענפים והשורשים זה בטעם אחר. זה טעם של עץ וזה טעם של פרי. וזה חטא הארץ. הסוד כאן שוודאי העיקר של אם אנחנו צריכים לראות נכון את העץ, אנחנו היינו צריכים לראות אותו, זה בעצם הייעוד האמיתי של העץ, שכולו, כל הרבדים שבו זה כמו, הם מתוקים כמו הטעם של הפירות. אבל בפועל כרגע זה לא כך אפשרי, לעופי את הארץ. אז היום יש לנו פירות, אבל העץ עצמו זה רק אמצעי. בצורה כללית, הפירות זה התכלית, והגזע, השורשים והענפים זה כמו האמצעי בשביל להגיע אל אותו תכלית. אז מה זה בעצם הרעיון שאתה ריצור בפריו שווה? שהאמצעי הוא בעצם טעים כמו התכלית. אבל כמו שאמרנו, היום יש לנו את התכלית, ויש לנו את האמצעים שהם לא כל כך טעימים, למרות שהם היו ראויים להיות טעימים ומתוקים כמו התכלית. אז אחרי שאנחנו רואים כאן את המבנה של העת, אנחנו נוסעים לעשות להבין מה זה בעצם התכלית בעולם הרוחני של האדם, שזה הפירות. מה זה הענפים שעליהם הפירות צומחים? מה זה הגזע ומה זה השורשים? אז נלך מלמעלה, כי אנחנו נמצאים בטור ראשית. אז התכלית זה התענוג. בלשון של חכמים, התכלית זה מעשים טובים. המעשה, נטילת הפירות, זה מעשים טובים. מה זה מעשים טובים? לא סתם מעשה. יש מעשה שהוא לא טוב. מעשה שהוא לא מתוק, שהוא לא טעים, שאולי פרי בוסר. יש מעשה טוב. מעשה טוב זה מעשה מאיר, מעשה שמרגישים בו את התענוג שבו. תשובה, ככה זה תמיד מבואה בחסות על הביטוי, תשובה ומעשים טובים. מבואה על זה שמה זה מעשים טובים? מעשים מאירים, הם מאירים כי עשית תשובה, תיקנת את כל הקלקולים, אז המעשים שלך הם כבר מאירים, הם טובים. ובנפש שלנו מעשה טוב זה מעשה שאתה עושה אותו מתוך תענוג פנימי, מתוך התאחדות עם הדבר, מתוך כמובן הדבר בעיקר שמגלה את זה, זה השמחה. זאת אומרת, אתה פועל פה בתוך העולם, אבל אתה פועל מתוך שמחה, ועוד יותר מזה מתוך תענוג פנימי. אז זה הפירות האמיתיים. אתה עושה מצווה בעולם, אתה לומד תורה, אתה עושה מעשים טובים, אבל המעשים האלה מגלים את העושר האמיתי שבנפש. אשר קידשנו במצוותיו. אנחנו אומרים בכל ברכה, אשר קידשנו במצוותיו. ספרי החסידות מבואה שהמילה אשר זה סוד עושר, כמו אשר של ביתך. אמנם זה שם למילת קישור, אבל הסוד שלה, רמוז כאן הסוד של התענוג העליון, כמו אשר של ביתך. אז מה זה אשר קידשנו במצוותיו? שאחרי המצוות, אתה מרגיש את העושר שנמצא בהם, את התענוג שנמצא בהם, את התענוג ודאי העליון שמתגלה דרך אותה עשייה של מצווה, כי המצווה בעצם, מה היא מגלה? המצווה או התורה שאתה לומד, היא מגלה את המהות האלוקית הכי עמוקה שלך. זה נקרא פירות. כשהפירות הם מתוקים, הם מלאים תענוג, פרי לא בשל הוא חמוץ, גם לא טעים. אפילו נותן לך טעם רע, אפילו מסוכן, פרי שהוא לא בשל. כשהוא בשל כמו שצריך, אז הוא מתוק, ונותן לך את כל התענוג שמתלווה פה לעניין הזה. אז פירות, כי הוא עשייה שמבטאת את התענוג, את אותו גילוי, לכן בדרך כלל התענוג בנפש זה הקטע, כמו שהסברנו מקודם, אז הפירות זה בעצם מצוות, עשייה, תורה, שמבטא את השלמות הכי עמוקה, כמו מצוות של צדיקים. או כל מצווה שאתה עושה אותה מתוך חיות עמוקה, זה נקרא פרי טוב. זה התכלית. אם אדם מנסה להגדיר לעצמו, איפה אני רואה את ההשלמה, איך אני חי בעולם בצורה הכי שלמה, שאני פועל, לא מתוך התקפיה, אני פועל ואני מרגיש מלא תענוג ושלמות, באותם דברים שאני עושה, באותם מצוות ומעשים טובים. אבל הפירות גדלים על הענפים. והענפים זה בעצם השכל. השכל שמתפשט לכל הכיוונים. זה, על השכל הרי גדל, על השכל, כמו שהסברנו מקודם, בתוך השכל מתגלה התענוג. אז כאילו הבסיס לשכל, הבסיס לתענוג, זה בעצם עושה שכל. כמה שאדם מפתח יותר תודעה חכמה, שכלית, עם כל הפרטי פרטים, אתה יכול לראות בזה, אתה יכול לראות בזה, את הרובד הזה של השכל. הרמז אצל חכמים לרעיון הזה שענפים קשורים לשכל, חכמים דרשו על הפסוק, ועלה הוא לא ייבול. בעץ יש, כן, מה זה עלה הוא לא ייבול? שאפילו שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. העלים זה כמו, הענפים עצמם זה שכל, אבל העלים זה כמו השיחת חולין שלו. את, כאילו זה משהו שתפל בשכל, הדברים שהם כאילו סתמיים בעולם של השכל. הוא לא עוסק פעם ברעיונות עמוקים, אבל אפילו עליהם לא ימול, אפילו השיחת חולין של הנך ההורים צריכה לימוד, כי בעצם שלמות העלים זה בעצם אותו ביטוי, שאפילו הפרטים השונים של השכל גם הם שלמים. אז זה הענפים עליהם צומח, הענפים שעליהם צומח צמחים הפירות. כמה שאתה לומד יותר, כמה שאתה מעמיק יותר, ככה אתה מאפשר לפירות האמיתיים לצמוח. אז זה הענפים. אבל כל זה עומד על הגזע. והגזע, לפי הסדר הזה מלמעלה למטה, הגזע זה המידות של האדם. לא נסביר את זה כרגע בהרחבה, כבר אין לנו זמן, מדוע? אבל עיקר הגזע זה אותו מקום, אותו מבנה פנימי שלא משתנה. כל אחד יש לו איזה מידה או עניין מסוים, שעל פי המידה הזאת זה תכלית ירידת נשמתו לעולם. אחד שהוא חסד, הוא יישאר תמיד חסד, הוא יכול להיות חסד טוב, הוא יכול להיות חסד בעייתי, אבל הוא יישאר חסד. אחד שהוא גבורה, כמו בית הלל ובית שמאי, יישאר תמיד גבורה. הביטוי הייחודי, המבנה הייחודי שלנו, קשור עם עולם המידות שלנו. אז גם מעבר לשכל יש לנו את המידות הבסיסיות, שהן כמו הגזע היציב שעליו נבנה הבניין הנכון של השכל. ומתחת לשכל, מתחת למידות, יש לנו את השורשים, שמחוברים עמוק בתוך האדמה.